טוב, שלום עליכם, שנזכה עוד לגשמי ברכה ושמחה. כולם מדברים על זה שחצור הייתה יפה ביומיים האחרונים, שהיה גבל. פיליפ לוין, פיליפ לוין. טוב, בצפת יש קצת גשם? כן. טוב. אנחנו ממשיכים בפרק חמישי, בפרק של המספרים. וסיימנו בארבעת השיעורים האחרונים את המשניות של השבעה שבעה. ולפנינו ששת המשניות חבוד. ולפנינו ששת המשניות של הארבעה. כשנסיים בעזרת השם את כל משניות המספרים, ננסה לסכם את העניין של המספרים האלה, עשרה, שבעה, ארבעה, ובהמשך תראו שזה אחד ושניים, נכון? עוד נדבר על זה. מבחינה מסוימת, סדרת המשניות שלפנינו, יש בה... קודם בסדר? יש בסדרת המשניות שלפנינו מבחינה מסוימת... יש פה איזה משהו שמצפצף כל הזמן. זה מבפנים או מבחוץ? בסדר? יש בסדרת המשניות שלפנינו מבחינה מסוימת איזושהי תכלית של מסכת אבות. כי חז"ל הגדירו את מסכת אבות, או את הרעיון במסכת אבות, שהי מן דבאי למהווי חסידה, מי שרוצה להיות חסיד, יקיים מילי דאבות. נכון? הזכרנו את זה הרבה פעמים במסכת אבות, וזה בסיס יסודי מאוד אצלנו בעצם הלימוד. זו לא מסכת שבאה להגיד לנו הגדרות בשולחן ערוך. לכן כשאנחנו רואים משנה שהיא פשט, אנחנו צריכים להבין שיש בה גם תביעה שהיא מעבר, שהיא מידת חסידות. כל זה כרעיון שמופיע לאורך כל הדרך, אבל במשניות שלפנינו, הדמות האידיאלית נקראת החסיד. סוף סוף מגיעים לביטוי עצמו. היי מן דבאי למי וחסידה, אז הדמות של החסיד, התואר חסיד, הוא הדמות האידיאלית של המשניות שיש לפנינו. ברוב המשניות, מששת המשניות שאנחנו מתחילים במפורש, ובחלקן לא מופיעה המילה חסיד, אבל הדמות האופטימלית היא החסיד. מיד נראה את זה. קודם כל בואו נראה רק שנייה אחת את המשניות כולן, לפני שניכנס, אנחנו לא הולכים לעסוק בהן, אלא בראשונה. כל משנה כאן מחייבת עיון וכניסה פנימה, רק נראה לרגע אחד את המכלול. אתם רואים משנה יוד, ארבע מידות באדם. האומר שלי שלי, נקרא רק שניית המשניות ביחד. האומר שלי שלי ושלך שלך זו מידה בינונית, ויש אומרים זו מידת סדום. ברישה של המשנה אני זוכר שעסקנו פעם אגב משנה אחרת, מעט. אנחנו נדבר עליה עוד מעט מחדש. שלי שלך ושלך שלי. עם הארץ, שלי שלך ושלך שלך חסיד, שלי שלי ושלך שלי רשע. אז מדובר פה עכשיו במידות באדם, ואם היינו מגדירים אותם במילה אחת, באדם כנותן ומקבל, במערכת היחסים בין בני אדם. במובן הפשוט במערכת היחסים הממונית, אבל אנחנו נראה מיד שזה הרבה מעבר לזה. בסדר? במערכת יחסים בין בני אדם כמקבלים ומשפיעים, כמקבלים ונותנים. הדמות האופטימלית היא החסיד. ארבע מידות בדעות. דעות אגב מקביל למילה מידות. עוד נראה את זה בהמשך, לא ניכנס היום למשנה הזאת, זו המשנה הבאה. נוח לכעוס ונוח לרצות, יצא שכרו בהפסדו. קשה לכעוס וקשה לרצות, או לירצות, בכל המקרים יש כאן גרסה של לירצות, להתרצות. קשה לכעוס וקשה לרצות או לירצות, יצא הפסדו בשכרו. קשה לכעוס ונוח לרצות, חסיד, בתפילות הימים הנוראים אנחנו מכנים כך את הקדוש ברוך הוא. קשה לכעוס ונוח לרצות, בתפילה המפורסמת שלו נתנה תוקף. כי לא תחפוץ במות המת. קשה לכעוס ונוח לרצות. כי לא תחפוץ במות המת, כי אם בשובו מדרכו וחיה. החסיד הוא הדמות המנסה להידמות לקונה. הוא לא פועל על פי הדין, כי זה חסד. עוד נדבר על המושג. אבל כשאמרתי מקודם שמסכת אבות מתמצא בדמות של החסיד, אלה המשניות הראשונות שבהן אנחנו פוגשים את החסיד כדמות האידיאלית, והוא מוגדר ככזה. אז אם המשנה הראשונה עסקה בבני האדם בתור מערכת של מקבלים ומשפיעים, בסדר? זו המערכת האנושית, כולנו מקבלים וכולנו נותנים. המשנה השנייה עוסקת בנושא אחד, כעס. לכן למרות החשק לעסוק בשתיהן ביחד, הכעס שווה ערב בפני עצמו. צריך ללמוד אותו לאט, הכעס. המשנה השלישית לא מזכירה את המילה חסיד, אבל שוב יש בה את הדמות האופטימלית. ארבע מידות בתלמידים, מהר לשמוע ומהר לאבד, יצא שכרו בהפסדו. אגב, אם אתם שמים לב, במשנה הזאת אנחנו עוברים לאנשים מסוימים. זאת אומרת, אני רוצה להסביר. ארבע מידות באדם, הכוונה היא בכל בני האדם, ובכל מצב ובכל זמן. כל אדם באנושות הוא במערכת של נתינה וקבלה. כל יצור הוא במערכת של נתינה וקבלה. גם אדם שמנסה כביכול לבודד את עצמו הוא במערכת של נתינה וקבלה. הוא יכול להחליט שהוא לא רוצה לראות אף אחד. שלי, שלי ושלך, שלך. זו החלטה. לפעמים הוא קורא לזה אי החלטה. אי הצבעה זו הצבעה. זאת החלטה, אי ההחלטה הזאת. לא רוצה לדבר איתך. זו החלטה לפעמים טובה, לפעמים אכזרית, לפעמים בינונית, לפעמים סדומית. עוד נדבר על זה. אבל המשנה הראשונה, בסדר? מדברת על כל בני האדם, אדם, אגב, ועכשיו לא עם ישראל, אדם, באשר הוא אדם, בכל המציאויות, בכל המצבים. גם המשנה השנייה, אתם שמים לב, מדברת על כל בני האדם בכל המציאויות. ארבע מידות בדעות. תמיד אתה או כועס או מתרצה. זה לא קשור למצב מסוים ולא קשור למעמד מסוים שנמצא בתקופות מסוימות בחיים שלך. עכשיו שימו לב לארבע המשניות הבאות. ארבע מידות בתלמידים. מהר לשמוע ומהר לאבד. ויש זמנים שאני לא תלמיד. תמיד אני לומד. אבל מהר לשמוע ומהר לאבד מדבר על אנשים שעסוקים עכשיו בשמיעה, קליטה, והם שומעים או מאבדים. יש מצבים של בני אדם שהם לא עסוקים כרגע בלהיות תלמידים. זה נכון שזה מתאים לאנושות, אבל אתם מבינים את ההבדל? פה זה באדם ובדעות, ועכשיו שימו לב לרביעייה הבאה, תלמידים, אחרי זה ארבע מידות בנותני צדקה, כלומר, מדובר פה על קבוצת נותני צדקה. כל אדם צריך להיות נותן צדקה, אבל לא תמיד אני עוסק בנתינת צדקה. בדיוק. אחרי זה ארבע מידות בהולכי בית המדרש. לא כולם הולכי בית המדרש. אבל כולם אמורים להיות הולכי בית המדרש. ארבע מידות ביושבים לפני החכמים. לא כולם יושבים לפני החכמים. אבל כולם אמורים להיות כל הזמן בעצם יושבים לפני החכמים. למרות שהם לא נמצאים לפני החכמים, אבל הם בנפשם אמורים להיות כאלה. בסדר? אתם מבינים את החלוקה בין שתי המשניות הראשונות לארבע הבאות? שתי המשניות הראשונות עוסקות בי 24 שעות כל ימי. הראשונה, במערכת היחסים המעשית שלי, נתינה קבלה, והשנייה במערכת היחסים הנפשית שלי. יכול להיות שאף אחד לא מרגיש שאני כועס. רק הבדיקות הרפואיות יודעות שאני כועס. ויכול להיות ש... זה לא נכון בנותנים ומקבלים. בסדר? אבל זה נונסטופ, כל הזמן, תמיד. וכמו שאמרתי מקודם, אתם רואים שבחלק גדול מהמשניות, הדמות האידיאלית נקראת החסיד, עוד פעם, ארבע מידות בהולכי בית המדרש, הולך ואינו עושה, משנה י' ד', שכר הליכה בידו, עושה ואינו הולך, שכר מעשה בידו, הולך ועושה, חסיד. בסדר? לא הולך ולא עושה, רשע. במשנה שלפני כן, במשנה י' ג', ארבע מידות בנותני צדקה. הרוצה שייתן ולא ייתנו אחרים. אינו רעה בשל אחרים. ייתנו אחרים והוא לא ייתן. אינו רעה בשלו. ייתן וייתנו אחרים, חסיד. עוד פעם, החסיד הוא הדמות האידיאלית, בסדר? והוא בעצם הדמות שאותה אנחנו אמורים ללמוד. ולכאורה היו יכולות להיות המשניות לתאר רק את החסיד. כי אם זה מסכת אבות, שיתארו את החסיד. אבל כנראה שהמשניות לא עוסקות רק בחסיד, כי הן עוסקות בנו. הן עוסקות בזה שאני, יש בי את כל התכונות האלה. כמו אילו הייתה המשנה רוצה לתאר לי איזשהו חסיד חיצוני, איזושהי דמות חיצונית של חסיד, זה לא היה מעניין אותי. המשנה באה להגיד לי שבי יש את החסיד, אבל יש בי גם את הרשע. ויש בי גם את הבינוני, ויש בי גם את מידת סדום. אני צריך להכיר אותה. ויש בי גם את עם הארץ. ואני צריך להכיר את כולם, והחסיד הוא זה שעובד, זו עבודה קשה, זאת עבודת חיים, להגיע למושג של חסיד. וזאת ההקדמה האחרונה. אתם תראו בהמשך, ובמשנה הראשונה אולי יותר מבמשניות הבאות, זה בולט, אבל זה קיים בכל המשניות. היי מן דבאי למהווי חסידה. אתם יודעים מה זה למהווי בתרגום? זה להיות, אבל למהווי זה להתהוות. למהווי זה מי שרוצה לעבוד. מי שבאמת רוצה לעבוד. אז בואו נתחיל את המשנה הראשונה. ארבע מידות באדם, בסדר? האומר שלי, שלי, ושלך, שלך, זו מידה בינונית. ויש אומרים, זו מידת סדום. שלי, שלך, ושלך, שלי, עם הארץ. שלי, שלך, ושלך, שלך, חסיד. שלי, שלי, ושלך, שלי, רשע. הרשע די מובן. לא צריך הרבה להאריך בו. הרשע בעצם אומר, העולם מסתובב סביבי. שלי, שלי, שלך, שלי, הכל בעצם שלי. אבל החסיד, לפני שאני מדבר עליו, שלא נתלהב ממנו מדי. שלי, שלך ושלך, שלך, חסיד, זה מאוד מובן. אבל זה גם... צריך להבין, לא מדובר פה באדם שמפקיר את עצמו. הגמרא אומרת, הרוצה לבזבז על לצדקה, אל יבזבז יותר מחומש. המילה לבזבז היא לא בקונוטציה שלנו, אצלנו לבזבז זה בזבוזים. לבזבז זה לתת. זה מצווה גדולה. אז לפעמים צריך לתת גם יותר מחומש. ולפעמים גם צריך להגיע לנתינה של הכל. ואדם צריך לתת בהחלט, למסור את נפשו ואת גופו ודאי. אבל ברור שמדובר פה בתפיסת עולם, לא בהפקרות, באדם שלא מתעניין בעולם, כי אז זה לא מעניין אותנו. אנחנו מדברים על החסיד, ורוצים להגיע לאט לאט אל החסיד הזה, אבל לפני שמדברים על החסיד, בוא נראה את הרב מברטנורה על כולם. שלי, שלי ושלך, שלך. זו מידה בינונית, ויש אומרים זו מידת סדום. זה החלק שנראה המרתק במשנה בהתחלה, כי, ובצדק, קודם כל כי אתם שמים לב לחריגה, זו פעם ראשונה שאני ראיתי במסכת אבות יש אומרים. פעם דיברנו על זה. אין במסכת אבות ויש אומרים. יש אומרים זה ביטוי מאוד מוכר בש"ס. מה זה, סליחה? רבי מאיר, כן. תנא איקס אומר כך ויש אומרים. מסכת אבות היא לא מסכת של מחלוקות. היא מסכת של אין מאן דבעי למי וחסידה. אז אין ויש אומרים. לכן המשפט הזה הוא קשה מבחינת עצמו. איפה ראינו ויש אומרים? כשראינו משנה שהזכרנו את המשנה הזאת. בסדר? זה המשנה. אין עוד משנה כזאת, זו המשנה. שנית, תשימו רגע לב. סדום זה נראה רע מאוד, נכון? מה יותר גרוע לדעתכם, רשע או סדום? סדום, נכון? אבל יוצא מוזר קצת. כי מי זה הרשע אצלנו? זה שאומר מה? מי זה הרשע? נו, זה שאומר שלי, שלי, ושלך שלי. זאת אומרת, מה אומר הרשע? אין אותך, הכל שלי. העולם מסתובב סביבי. וזה שנקרא פה מידת סדום, מה הוא אומר? שלי, שלי, אני לא אגע בשום דבר שלך לעולם. איך יכול להיות שסדום זה יותר מרשע? אתם שמים למה שאני אומר? זה משונה מאוד. נראית משנה כזו, קלה כזו, נחמדה. כזה, אמרות יפות. קשה מאוד. כלומר, מה יוצא כאן, שהאיש שאומר בעצם את הנועל הנורמלי של החיים. שלי, שלי, שלך, שלך. אתה רוצה ברגעים מסוימים לעשות איזה ערב צדקה נחמד, אין לי התנגדות, אבל שלי, שלי ושלך, שלך. אל תכנס לי לחיים, אני לא נכנס. כאן נקרא סדום. והאומר שלי, שלי ושלך, שלי, שזה ודאי אדם ש... הוא שוטה את כל מה שיש, הוא פרזיט, הוא לוקח הכל, הוא רשע. אלא מה תגידו שרשע זה יותר ממידת סדום? לא נראה. סדום. נגיע לזה. וכמובן השאלה הראשונה במשנה, זה הפער, זה דיברנו פעם, שהפער פה הוא מאוד קיצוני. או שזו מידה בינונית. מידה בינונית זה מידה מכובדת. המושג בינוני, הכוונה, אין לי שום תביעה כלפיו. הוא עובד על זה. הוא עובד על זה. זה לא הבינוני של התניא. לא להתבלבל. אנחנו מזכירים הרבה פעמים את התניא, זה לא הבינוני של התניא. זה הבינוני של הרמב״ם. בסדר? כמו זה הבינוני שאנחנו קוראים לו בדרך כלל בשם התואר בינוני. לא חם, לא קר, פושר. בסדר? הבינוני עושה עבודה. הוא בינוני. טוב, הבינוני של הרמב״ם, סליחה, הבינוני של התניא במשניות שלנו הוא מי? החסיד. טוב, אז שלא נתבלבל, כי זה מושגים פה שברור לגמרי. הם שונים. אבל הפער בין להגדיר מידה כבינונית, או להגדיר אותה כמידת סדום, הוא קיצוני מאוד. אז שתי שאלות ששאלנו. א', ברור מהמשנה שהרשע, מידתו גרועה יותר, כלומר הפעולה שלו היא גרועה יותר מזה שעושה סדום, והוא נקרא רשע וזה נקרא סדום. והשאלה השנייה, לפני שמתחילים, רק מבחינת המסגרת, אתם רואים על מה אני מדבר? והשאלה השנייה זה הפער בין זה לזה. באמצע נמצא זה שאומר שלי שלך ושלך שלי, וזה שאומר שלי שלך ושלך שלך. עכשיו נראה שנייה את הרישה. שלי, שלי ושלך, שלי, הרב מברטנורה נותן כאן הסבר מדהים, אותו למדנו פעם, אגב, משנה אחרת, והוא דבר נפלא ואני רוצה לפתוח בו, בגלל שאנחנו התרגלנו ללמוד איתו, ובגלל שהדברים הם נפלאים והם גם דברי חז"ל בעצם. ארבע מידות באדם האומר שלי, שלי ושלך, שלך, זו מידה בינונית, תראו שנייה את הרב. מחילה. שלי, שלי ושלך, שלך, איני רוצה להנותך, והלוואי שלא תהנה אותי. לא רוצה להנות אותך, הלוואי, זה בסדר. הלוואי שאתה, יישר כוח, תודה. הלוואי שאתה לא תהנה אותי, לא, לא מכיר אותך, אתה לא תכיר אותי. ויש אומרים, זו מידת סדום, תראו את הרב מברטנורה, זה נפלא עכשיו הדברים, אנחנו נתחיל בשיטה שלו. קרוב הדבר לבוא לידי מידת סדום. אתם שמים לב שהרב מברטנורה לא רואה פה שתי דעות. הוא פותר לנו את הבעיה הראשונה שאמרנו במסכת אבות, אין מחלוקות. והוא לא רואה פה שתי דעות. הוא בא ואומר עכשיו את הדבר הבא. האומר שלי, שלי ושלך, שלך, זו מידה בינונית. תקין. דע לך, ידידי, שהמידה הבינונית הזאת היא חומר נפץ מסוכן מאוד אם לא תדע להיזהר מהדבר הבא. והוא מסביר את זה מיד. ויש אומרים זו מידת סדום, קרוב הדבר לבוא לידי מידת סדום. שמתוך שהוא רגיל בכך, אפילו בדבר שחברו נהנה והוא אינו חסר, לא ירצה להנות את חברו. מי שמתרגל לתפיסת עולם מסודרת, אתם רוצים, תקראו לה קפיטליסטית. לתפיסת עולם של אל תתערב לי בחיים, אני לא אתערב לך בחיים. יש כאן 500 דיירים בבניין, ואל, בלי רעש. לא יודע איך קוראים לך, אתה לא יודע איך קוראים לי. אני לא עושה לך שום דבר רע. אתם שמתם לב לביטוי של הרב מברטנורה בהתחלה, אינו רוצה להנותך, והלוואי שלא תהנה אותי. הלוואי הזה הוא מאוד מעניין. הייתי אומר, הלוואי שלא תבקש ממני. הלוואי שלא תהנה אותי. אני אומר לכם שהאיש הזה מבין מה זה שונא מתנות תחיה. זה אתם הייתם קוראים לו צדיק. הוא אומר, לא רוצה לקבל, אני ארגיש רע מלקבל משהו ממישהו.
אבל זה לא בא מזה.
מיד נבין את זה. וזה קרוב לבוא לידי מידת סדום, עבדו עמית שמתוך שהוא רגיל בכך, אפילו בדבר שחברו נהנה והוא אינו חסר, לא ירצה להנות את חברו. איך זה קשור לסדום? הרב מברטנורה, זה פשט. וזו הייתה מידת סדום. אני חושב שלא במשניות למדנו את זה ביחד, אלא בשיעורים בימי שישי. כשדיברנו על סדום, אני חושב, לא משנה. וזו הייתה מידת סדום. שהיו מתכוונים לחלות הרגל מביניהם. נסביר את זה מיד. ואף על פי שהייתה הארץ רחבת ידיים לפניהם, ולא היו חסרים כלום. הרב מברטנורה אומר, תשימו לב, יש כאן חריגה. פה לא מדובר ברשע, בינוני, חסיד. פה מדובר באיזה מושג יחידאי שקשור רק לנושא הזה. בארבע מידות בדעות לא מכניסים מידת סדום. יושבים לפני החכמים, לא... מידת סדום קשורה לנושא של נתינה וקבלה. סדום הייתה מדינה חשובה מאוד. סדום הייתה מדינת חוק. ולא תהיה בשופט. וחז"ל אומרים שהבעיה של סדום נבעה מדבר מדהים. הם חששו מאוד. בצדק. אתם זוכרים את מדינת סדום, את ארץ סדום, את חבל סדום לפני ההפיכה? כולם משקה. מסביבה, איך כתוב בשיר? יהום הסער. מסביב לסדום, מדבר. ערד, דרום הר חברון, תרדו למטה. סדום היא בועה, אגן כזה, נכון? שיש בו את גן השם ואת ארץ מצרים. כולה משקה, נכון? היא התיאור המדהים לפני ההפיכה הגדולה, לפני הפוך השם את סדום ואת המורה כגופרית וכו'. עכשיו בסדום יש בעיה מעניינת מאוד. סדום אמורה לשמור על כוחה. מה היא עושה? היא דואגת מדבר פשוט. זליגה של זרים. כי מן הסתם, כל הבדואים מהסביבה, והבדואים יכולים להיות אתה ואני ואת, ירצו להגיע ולהיות אזרחים בסדום, או לפחות תושבים ארעיים, או לפחות מאגרים, או לפחות לבוא לעבוד שם כמה חודשים. זה נראה די נחמד. אז סדום צריכה איכשהו מה לעשות? לחסום את הזרים. הגיוני, לא? אז איך היא חוסמת זרים? אז לאט לאט נוצרת שיטה בסדום. חז"ל מתארים את השיטה שמתחילה בהתחלה ממקום שאומר רק את הדבר הבא. שלי שלך, שלי שלי, ושלך שלך. אל תיכנס לי לחיים. זה נובע ממשהו מובן. אבל לאט לאט מתחילה להתפתח שיטה. השיטה, אומרים חז"ל, הייתה שיטה ידועה. אנחנו לא רוצים פה אורחים. מה נעשה? לא נקבל אורחים? אנחנו אנשי חוק. נקבל אורחים. אבל מה? נדאג שהם לא ירצו לבוא פעם הבאה. או שהם לא יהיו פשוט פעם הבאה. או שהם לא יוכלו לצאת. אבל איך עושים את זה? אנחנו אנשי חוק. והמדינה צריכה להיות חוק. חוק זה חוק. אז איך עושים את ההצגה? אז קבעו כלל, כלל גדול. הכלל היה שאי אפשר למנוע מאף אדם לתת צדקה. זה בסדר גמור, מותר לתת צדקה. אי אפשר. אתה גם לא יכול להגיד באום שפה אסור לתת צדקה. כי אתה חוק. ויש משפט, יש שופטים, יש הכל, הכל מסודר, יש חוק. נו, אז מה עושים? אפשר אבל לקבוע חוק עזר. שמעתם פעם על חוק עזר? חוק עזר, זה שם של משפחה כזאת, חוק עזר. ובחוק עזר קובעים שאסור למכור לזרים. זאת אומרת, צדקה אדרבה תיתן, ההפך. אנחנו בעד נתינת צדקה, וכיוון שזו מדינת חוק, אנחנו גם דורשים מכל מי שמקבל צדקה, כדי שלא יהיו גנבים, שייתן קבלה. ממש, אתה נותן 10 גרוש ומקבל קבלה. יפה. ואז באים אורחים ורואים יופי של מדינה, יש צדקאות, הכל גם מסודר, יש קבלה, כל קבצן הולך עם מונה. והכל מסודר. רק כשבאים לאכול, לא מוכרים להם. כי מיסטר חוק עזר לא מאפשר. זה חוק עזר זמני. זה לא... זה עניין זמני. ואז האנשים מתמלאים כסף בכיסים. כי צדקה הם מקבלים. אתם עוד מעט תבינו למה גם אוהבים לתת צדקה. הם מתמלאים כסף, אבל הם לא יכולים לקנות כלום בכסף הזה. עד שהם תופחים מרעב. ואז לוקחים את הכסף. עכשיו אתם מבינים בשביל מה יש חשבוניות גם? הכל בסדר. יבוא פה מישהו עכשיו ויכניס הנה אנשים ויתחיל לתת להם לאכול ולשתות? יהרוס לנו את כל המדינה הזאת. יתחילו להיכנס זרים. זה נשמע לכם סיפור מפעם. מה כל כך מסובך בזה? כמה פעמים אני מוכן להיות אכזרי ולהיות חוק עזר בשוליים? נכון, יש כמה אנשים שאכלו אותה, אבל סך הכל... יש איקס אנשים שנוברים בפחים, אבל לא נורא, סך הכל העסק בסדר. הרבי ברטנורה אומר, המשנה לא מדברת על שתי דעות, אין כאן מחלוקת. האומר שלי, שלי ושלך, שלך זו מידה בינונית, אי אפשר לתבוע אותו. ויש אומרים שלי, שלי ושלך, שלך, כשזה הופך להיות לשיטה, דע לך, אתה תגיע למושג של סדום, אתה מכיר את סדום? זה מה שקרה בסדום. עכשיו אתה יודע ממה זה נובע? וזה נבין כשנגיע למילה חסיד. מאיפה באה המילה הזאת שלי? מה שלך בעולם? מאיפה המושג הזה הגיע? בהמשך תבינו שזה החסיד. למה הוא אומר שלי שלי? סליחה, למה הוא אומר שלך שלי ושלי שלי? רשע. היה צריך להיות שהאומר שלך שלי ושלי שלי קמצן. מאיפה הגיעו לרשע? האומר שלך שלי ושלי שלי, אם הוא יושב ולומד כל היום והוא גם, לא יודע מה, הוא קמצן, מה לעשות? אגב, זה לא אשמתו, זה קשור לעדה. הוא בחור טוב, מה אתם רוצים מהחיים שלו? הוא רק אומר שלך שלי, שלי שלי, קמצן. בסדר? אתה ממש עצבני, תגיד, מגעיל. אבל למה אתה אומר רשע? רשע זה מי שמידותיו האמוניות מקולקלות. אתם יודעים למה? כי האומר שלך שלי ושלי שלי הוא המרכז. אין בעולם קודש ברוך הוא, זה לא שאין בעולם אותך. קודש ברוך הוא אין בעולם. שום דבר פה לא שלך. מה ששלך הוא אצלך, הוא לא שלך. צריך עבודה גדולה להגיע למדרגה ששלי שלך ושלך שלך. גם זה לא עוד מדרגה נטבעת כאן. זאת כן המדרגה ששואפת אליה מסכת אבות. אתם מבינים? לכן הקדמתי את ההקדמה. מי שרואה את המשניות האלה ואומר, מידה בינונית זה לי. זה לא מסכת אבות. מסכת אבות מבקשת ממני מה? להיות חסיד, אז פה זה מפורש. לכן צריך להבין את המושג הזה של החסיד. אני עוד לא רץ אליו, אני הולך לאט לאט. אבל תבין כמה העמידה, למה אני טוען שהמשניות האלה נשיא של מסכת אבות מבחינת ההגדרה? כי המשניות האלה באות להראות כמה הבינוניות, לא במובן של התניה, במובן הרע, מסוכנת. למה צריך ללמוד מסכת אבות? כי האומר שלי, שלי ושלך, שלך, חי, חיים תקינים, המערכת תקינה, המערכות מתקתקות, הכל עובד 100%. אתם מכירים שהכל עובד והכל מת, ואתה לא מבין למה? הכל מתפקד ואין טעם לקום בבוקר במערכת כזאת. הכל מתפקד ואדם לאדם זאב. הכל בסדר, אף אחד לא עובר על החוק. חז"ל אומרים לו, חרבה ירושלים אלא על שדנו בה דין תורה. אז זה החורבן, ניפגש בבית משפט. אגב, יהיה לנו שם הרבה זמן ניפגש. כי זה לוקח 30 שנה. ניפגש שם. וזו תפיסה שלמה. אני אומר שהמשניות האלה, לא רק שמופיע הביטוי חסיד, המשניות האלה באות לתאר מה קורה בעולם שאדם לא מנסה להיות בו חסיד. מה קורה בעולם, כי באמת אי אפשר לתבוע ממישהו, עכשיו חובתך להיות חסיד, כי זה משפט סתירתי. אם זה חובתך, אז אתה כבר לא חסיד. המשניות האלה מראות את האבסורד. אתה יודע לאן תגיע, המשנה הבאה, בלי להיכנס אליה, רק בוא נקרא אותה שנייה אחת, בלי להיכנס. ניכנס לכעס בפעם הבאה בנחת, בעזרת השם. ארבע מידות בדעות, נוח לכעוס ונוח לרצות. מה אתה רוצה מהחיים שלו? זה אופי. נכון שבכל הדברים האלה אתה אומר, זה העדה באמת עכשיו בלי צחוק? מה אתה רוצה מני? זה סבתא שלי גם, מה אתה רוצה? קשה לכעוס וקשה לרצות. קשה לכעוס ונוח לרצות, אתם יודעים מה זה קשה לכעוס ונוח לרצות? הוא לא מצליח להוציא כעס, הוא לא מצליח, מנסה, לא מצליח. לא הולך לו, באמת מנסה. לא מצליח. זאת עבודה. לא נולדים עם זה. עכשיו, יכולה לחיות חברה במציאות של נוח לכעוס ונוח לרצות. אבל אין טעם להיות בה. אתה יכול להיכנס לחברה שבאמת לא רואים הרבה כעס, אבל כשרואים כעס, אף אחד לא מדבר עם השני 20 שנה. אתם מבינים את האנרגיות שאני מתאר? אין מה לחפש שם. זה משניות שבאות להגיד, אם לא נפתח את עבודת החסידות, בוא נסגור את העולם. זה משניות של חסידים. איך להיות חסיד? זה היופי של המשניות האלה. תלמד שחסידות היא לא חובה, אבל בלעדיה אי אפשר. אתם יודעים מה זה הכעס? אמר פעם אחד האדמו"רים על העצבות, ואני חושב שזה עוד יותר נכון על הכעס. הוא אמר, לא ראיתי איסור בשולחן ערוך להיות עצוב. אבל המנעול לכל השולחן ערוך הוא העצבות. הוא אמר, ולא ראיתי חיוב בשולחן ערוך שכל הזמן צריך לשמוח. אבל המפתח לכל השולחן ערוך זה השמחה. יש לפעמים משהו שהוא אפילו לא החלק החמישי של השולחן ערוך, הוא המפתח. עכשיו, המפתח הזה הוא מצד אחד מאוד קל, כי זו תכונה שקיימת בך. אתם יודעים מי הכי נוח לרצות? תינוק. הוא מאוד נוח לרצות. מאוד נוח לרצות. זאת אומרת, זו תכונה שקיימת בך. אבל ככל שאתה גדל, היא מתמעטת. כי כדי לממש אותה, כדי לקיים אותה, לא באופן תינוקי, זאת עבודה. זאת עבודה קשה מאוד. יש ביטוי מדהים שמופיע ביום יום, אתמול, כ"ה טבת, ביום יום של הרבי מחב"ד. ביטוי נפלא בשם אדמו"ר הרש"ב, אדמו"ר החמישי. ביטוי נפלא. הוא אומר שיציאת מצרים היא כמו החסידות. יציאת מצרים היא לצאת מהמיצרים והגבולים. לצאת ממצרים. לצאת מהמיצרים והגבולים. והחסידות גם היא בעצם לצאת מהמיצרים והגבולים של העולם. אבל יש הבדל גדול, הוא אומר. זה דבר נפלא. בשביל לצאת ממצרים אתה צריך לפעול, זאת לשונו, בתנועה של יציאה, של עזיבה, של בריחה. לכן, העם צריך לברוח ממצרים. יש מצרים ואתה צריך לברוח משם, כי אם לא תברח משם, לא בגלל פרו צריך לברוח, פרו יישאר לנו לצאת. צריך לברוח כדי שאתה לא תחזור. החסידות היא לא לברוח ממצרים. החסידות היא יציאת מצרים בתנועה של בירור ותיקון. כלומר, לצאת מהמיצרים והגבולים של העולם בתוך העולם. ביטוי מדהים של הרש"ב. כיוון שהחסיד רוצה לעשות את רצון קונו, הוא מבין שהעולם הזה הוא רצון קונו. הוא לא נברא פה בטעות. לכן העולם הוא טוב. לכן הוא רואה טוב. ובתוך העולם הוא לא נחנק בתוך המיצר והגבול, אלא יודע שאפשר לחיות פה מחוץ לעולם. הגדרה יפה? היום יום, אתמול. החסידות היא יציאת מצרים לא בתנועה של בריחה, אלא בתנועה של בירור ותיקון. לצאת מהעולם בתוך העולם. כי אני לא יכול לברוח מהעולם, כי אסור לי לברוח מהעולם, כי אם אני בורח מהעולם, אני לא מקבל את הטובה שהקדוש ברוך הוא נתן לי. אז אני לא מתחסד עם הקדוש ברוך הוא, אני לא עושה חסד. זה אנטיביוטיקה, לפעמים מוכרחים לצאת ממצרים. זה יציאת מצרים. זה לא העבודה שלי פה. הגדרה מאוד מאוד חשובה. לכן אמרתי לכם בהתחלה, החסיד הוא לא זה שמפקיר את עולמו ואת ממונו ואומר, אני לא חי פה. עכשיו, אני לא יכול לטבוע מהעולם כולו לצאת מהמיצרים של העולם. אבל אני כן יכול להגיד לעולם שאם העולם יחיה בתוך העולם והמיצרים שלו יחנקו אותו, לא תרגיש טעם לקום בבוקר. ואני כן יכול להגיד שאתה יכול להגיע למדרגה של החסיד. זה, 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 זה עבודה גדולה, גדולה, גדולה. לכן האומר שלי, שלי ושלך, שלך, זו מידה בינונית. אני לא יכול לתבוע אותו. מידה בינונית בהגדרה של נתינה, אגב, אתם מכירים? בדיני מעשרות. הזכרנו את זה במשניות הקודמות דווקא, לגבי מתנות עניים. בדיני מעשרות יש מושג שנקרא מידה בינונית. כשהתורה לא נותנת שיעור כמה צריך לתת, אז כתוב שמי שנותן אחד מ-60 זו מידה רעה, אחד מ-40 זו מידה יפה, ואחד מ-50 זו מידה בינונית. אז מידה בינונית זו מידה מקובלת הלכתית. תקינה מבחינה הלכתית, אני לא יכול לתבוע ממך על זה. אבל אתה חייב לדעת את תופעות הלוואי של המידה הבינונית. ואז אתה תרצה להיות חסיד. לפני שאני אתקדם הלאה, יש פירוש נוסף, מעניין מאוד מאוד, של המדרש שמואל. המדרש שמואל לומד שהמושג מידה בינונית ומידת סדום פשוט תלויים בשאלה של המקום שאתה חי בו. האומר שלי, שלי ושלך, שלך, אומר המדרש שמואל, זה או מידה בינונית או מידת סדום. זה שונה ממה שהסברנו עכשיו, אבל שני הפירושים ביחד מופיעים נפלא. הם לא סותרים בכלל. אומר, זה תלוי מה האידיאולוגיה שלך. יש אחד שהאידיאולוגיה המרכזית שלו היא להגיד ששלך, שלך. הוא באמת רוצה לתת, הוא באמת באמת אוהב לתת, הוא אולי אפילו כזה שחושב ששונא מתנות יחיה. הוא באמת רוצה לתת. הוא באמת, באמת רוצה לתת ולא רוצה שיתנו לו. ומה שמניע אותו לזה זה שלך, שלך. אבל לצורך העניין הזה של שלך, שלך, הוא מפתח מאוד את העולם הזה ששלי, שלי. זו מידה בינונית. ויש כאלה שאומרים את זה מהכיוון ההפוך. מה שבאמת חשוב לו זה ששלי, שלי. וכדי שהכל ישמר שלי, הוא באמת מוכן לא לגעת בשלך. זה הדבר היחיד שמבטיח לו שאתה גם לא תיגע בשלו. המדרש שמואל אומר, תלוי מה האידיאולוגיה שמניעה אותך. זה לא סותר בכלל. יכול להיות שזה בא ממידה בינונית, אבל יכול להיות שזה בא ממידת סדום. ועכשיו אני לוקח את המדרש שמואל לנפש פנימה. יכול להיות פעם אצלך שזה בא ממידה בינונית, ויכול להיות פעם אצלך שזה בא ממידת סדום. ותפסיק לעבוד עלינו. ולפעמים זה בא באמת ממידה בינונית, ולפעמים זה בא באמת ממידת סדום. יש רק דרך אחת לדעת מה האמת, להיות חסיד. לעבוד על החסידות. לעבוד על הרצון לתת. לעבוד, לעבוד, לעבוד על רצון הנתינה. ואני אומר שלמרות שאנחנו מדברים כל הזמן על הנושא הממוני, זה לא רק הנושא הממוני. זה לא רק הנושא הממוני, זה לא פחות מזה הנושא הנפשי. זה לא פחות מזה הנושא של... יש מישהו שאומר, יש לי כל כך הרבה צרות. ולשכנה שלי יש כל כך הרבה צרות. אם אני אכנס לצרות שלה, תעזוב. אני גם לא חושב שאני יכול לעזור. המצב הוא באמת כל כך מסובך, אני לא יכול לעזור. לכן, אני גם לא אחייך, כי היא מסוכנת. אני מחייך, היא מתחילה לשאול אותי מה נשמע. בסוף אני גם צריך לענות. עזוב. אחרי זה היא שואלת אותי אם אני מכיר את ההוא מהמקולת, וגם יש לו בן דוד, עזוב. עזוב. סידרתי כניסה שנייה. לא עשיתי שום דבר, אגב זה עלה לי כסף לסדר כניסה שנייה. רק שאני לא אשמע אותה עם העקבים בצד הזה. מכירים? זה באמת אומר שלי, שלי ושלך, ואני לא לוקח מנה אגורה ולא... ההפך דרך אגב, אני מוכן גם להעביר למתן בסתר. אבל מה שהיא צריכה זה גם חיוך. תשאירי לי את החיוכים שלי ותעזבי אותי. האומר שלי, שלי ושלך, שלך זו מידה בינונית, לפעמים זה מובן. אבל אם נגיע לסדום, אל תתפלא. זה לא רק בממון, זה בעולם שלם. אני יכול ללמוד עם מישהו. אני יכול לדבר עם מישהו ולחיות בשלי, שלי ושלך, שלך. אנחנו יכולים לחיות בבית. איש ואישה יכולים לחיות בבית אחד, בשלי, שלי ושלך, שלך. ולפעמים זה יהיה בית עם מידה בינונית, ולפעמים זה יהיה סדום. ואתם יודעים מתי זה יהיה סדום? כשהקודש ברוך הוא לא ייכנס לשם. אתם יודעים מה זה להכניס את הקודש ברוך הוא? להיות חסיד. זה משנת העולם, זה משנת חיים. זה לא קשור, תזכרו, אני משוכנע שזה לא הנושא של נתינה, כי המשנה השלישית והרביעית מדברת על נותני צדקה. זה לא המשנה שעוסקת עכשיו בנתינה של צדקה. זה המשנה שעוסקת בעצם היות האדם מקבל או משפיע. ואני חושב שהמשנה הזו מלמדת גם עוד משהו. לפני כן, מילה אחת. מידת סדום, אגב, זה הופך להיות מושג הלכתי. אתם יודעים שיש בהלכה מושג כזה שנקרא מידת סדום. לבית דין יש דין שנקרא כופין על מידת סדום. זאת הלכה נפסקה במסכת בבא בתרא ונפסקה בשולחן ערוך. מה זה נקרא כופין על מידת סדום? זה בדיוק הרוצה להנות, ולמרות שהוא לא מפסיד, שלא יהנו אחרים. דוגמה קלאסית, אני מתנגד לתוספת בנייה שלך, למרות שאין שום הפרעה שהיא לי. אני מתנגד כי זה מחשיך לי את הצד של האור, הבנתי 100%. אני מתנגד לתוספת בנייה שלך, למרות שאין פה שום הפרעה. זאת מידת סדום. עכשיו אתם יודעים מה יהיה הוויכוח תוך שתי שניות. זה לא מידת סדום, זה מידה בינונית, בסוף זה יוריד את ערך הנכס. החוט הוא מאוד דק. הוא מאוד מאוד דק. ובחוט הדק הזה, זה מעניין, הייתי מצפה שבית דין לא יוכל להתערב, זה עניין אישי. בית דין כופין על מידת סדום. כדי שמערכת תתפקד, בית דין צריכים להחליט, זה כבר עובר למידת סדום. זה מושג הלכתי. מאוד דומה למושג שאמרנו מקודם, לא חרבה ירושלים, אלא על שדנו בדין תורה. וחזל שואלים, אז מה אתה רוצה שידונו? וחזל אומרים, לפנים משורת הדין. זה בסיס לדעתי להכל. על פיו בוא נראה את המשך המשנה. כן, כן, כן. לא שמעתי, הסדר נראה לא עקרוני? לא הגיוני או לא עקרוני?
לא עקרוני, לא נראה לי
עקרוני. אני חושב שכן.
לא, רגע.
אוקיי.
לא, אני כן חושב שזה עקרוני. מה שמריד אותי זה למה המחלוקת נמצאת בהתחלה. אני רגיל שבדרך כלל יש לנו את הדברים המוסכמים, ובסוף אומרים, אוקיי, יש לי המחלוקת על הקטע הזה, שיש אומרים שזה משהו אחר.
לכן אנחנו טוענים לפי רוב המפרשים שזו לא מחלוקת. זו לא מחלוקת.
המחלוקת היא מה
פירוש
שלך.
שלך
זה הבן אדם,
או שלך עולם
שלך.
שמעתם מה אמוץ אומר? ולנו עוד יש ויכוח מי פה החוסיד. אמוץ אומר עכשיו, כן, את מה אתם מאיים עליי כל הזמן. אמוץ אומר את מה שאומר המגיד מקושניץ. המגיד מקושניץ לומד את המשנה הזאת על האדם והקודש ברוך. אתה למדת בבית מדרש של המגיד? המגיד מקושניץ אומר שהכל מדבר פה על האדם ועל הקודש ברוך הוא. האומר שלי, שלי ושלך, שלי רשע. אומר המגיד מקושניץ, אתם יודעים מה פירוש? אומר לריבונו של עולם, שלי, שלי. ושלך, שלי. יכול להיות שהוא עושה הרבה מצוות, והוא גם נותן הרבה צדקה. והוא אומר כך, מה שאני עושה זה בגלל המאמצים שלי והכישרונות שלי והכל. ומה שאני עושה לכבודך, נו, הגיע הזמן שתשלם לי על זה קצת, לא? לא עשיתי מספיק בחיים? מה, אתה בשביטה? מה קורה פה? אין עולם הוגן? אומר הקושניצר, זה לא עבורת. רשע זה מי שמנהל את העולם במקום הקדוש ברוך הוא. ואומר שלי שלך ושלך שלך חסיד כי הוא שפוי. הוא אומר, מה שאני עושה זה כי נתת לי. ומה שיש לי זה כי נתת לי. אין לי פה בכלל מקום, הכל זה שלך. בכיוון הזה יש ממש 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 בכיוון שאתה הולך. ואגב חסידות, הרבה אומר בשיעור פעם במסכת אבות, זה מעניין מאוד, זה נראה לי לא הפשט, אבל זה מאוד מעניין לנתח את זה. הוא אומר, המשנה הזאת לא מדברת בנתינה, אלא באמירה. הוא אומר, יכול להיות אדם שנותן, הוא אומר, החסיד והרשע. הוא אומר, יכול להיות שהרשע נותן יותר מהחסיד. אבל כשהוא נותן לי, הוא עשיר, והוא נותן לי המון. וכשהוא נותן לי, הוא אומר לי, כך, 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 זה שלי, אבל החלטתי לתת לך. החסיד יכול להיות שנותן לי פחות. אבל כשהוא נותן לי, הוא אומר, אני לא נתתי לך כלום, זה הכל שלך, מה פתאום אתה אומר לי, מה אני... תודה לך. בדיוק. יש כיבוד אב ויש כיבוד אב. יש המאכיל את אביו, פסיונין ועולם שלם, ומאכיל אותו את הדברים הכי טובים, הוא אומר לו, כך, די, תפסיק להפריע, חס וחלילה. ויש מי שמביא לו את הסולת שהוא מסוגל להביא לו, אין לו יותר. אבל הוא קונה חיי עולם הבא. אז בין אם כך ובין אם כך, זה הכל מסתובב סביב אותה נקודה. האם האדם, האם האגו הוא המרכז, החסיד, עכשיו אגב אתם מבינים, זה כל כך חשוב ההקדמה הזאת לכל המשניות, מאיפה באה המילה חסיד? הרי חסיד זה קשור למיליון דברים, למה זה קשור? כי החסיד עושה חסד, כי החסיד לא רואה את העולם לפי מידת הדין, כי החסיד מפחד מהדין, הוא מפחד מהבינוניות, הוא אומר עולם שפועל על פי הדין יכול להיות רק בספארי, רק בג'ונגל. אתם יודעים למה? כי שם זה לא מסוכן. כי שם יש תכונות טבעיות לטורף, לטרוף, ולנזהר, להיזהר, ולזה שצריך את הצל לצל. לי אין את זה, אני לא יכול, לי אין את הלוקסוס שיש לספארי. אתם מבינים מה אני אומר? את הספארי אף אחד לא יכחיד, סליחה, חוץ ממני. הם לא יכחידו את עצמם. עד שמגיע לשם האדם הכל יכול ומארגן את העסק. אבל לפני שהאדם הכל יכול הזה הגיע, הם לא יכחידו את עצמם, הכל יהיה בסדר. כי הבריאה היא כזאת. כי גם נמר טורף כשהוא שבע הוא רגוע. ויש מנגנונים וכל אחד יודע לפעול במנגנון שלו. אבל האדם יש בו את כל התכונות ואת כל הכוחות. הוא לא יכול לפעול בשיטה הזאת של הג'ונגל. הפיל לא אמור לטפל בבעיות של, של, של הציפורים. רק בסיפורי ילדים יש סימבה מלך האריות וזכמיר מלך החיות והכל. אצלי אין את זה באמת בספארי. הייתי. זה לא באמת. אריה סתם שוכב שם כמו זקן עייף מת. נכון, כשהוא רעב אז הוא לא עייף והוא לא מת ולא כדאי להיות באזור. אבל זה, אין מלך. הוא יש לו את האינטרס שהוא צריך לאכול. הוא קיבל את התכונה שלו. זהו, הוא אף פעם לא יאכל מה שלא מתאים לו. אבל האדם לא יכול לחיות כמו מערכת של גן חיות. הוא חייב להיות חסיד. אתם מבינים את הסתירה במשפט? אני אומר לכם, המשניות האלה זה מסכת אבות. כאן הקוד, כאן ההארדקור. מסכת אבות אומרת, אם לא נהיה חסידים, העסק הזה יתמוטט. ולא, אני נותן מיד דין. ולא נכון, אי אפשר לכתוב בשולחן ערוך הלכה להיות חסיד. זה לא עובד. אבל אם לא נהיה חסידים, לא יהיה פה כלום. כן, דידי.
אני מצפה שהחסיד יהיה כמו שאמור הזכן, הוא רגיל, הוא שלי בכלל. איפה נכנס פה על השלי?
לכן אמרתי, החסיד שלנו הוא לא מה של האדמור הזקן, כי החסיד של האדמור הזקן הוא לא חסיד, הוא הצדיק. אל תתבלבלו. לא מדובר פה על הצדיק. שם מדובר על הצדיק המוחלט, הצדיק הגמור או הצדיק שאינו גמור. שם זה מקום שאני לא יכול לתבוע אותו ממך וממני. הלוואי בינוני. לכן החסיד של המשנה הוא הבינוני של האדמור הזקן. פתחנו בזה, בסדר? האופטימום שלו הוא בינוני, כשהוא יהיה גדול הוא יהיה בינוני. הבינוני של האדמור הזקן הוא זה שמצליח כל הזמן לעבוד ולהגיע למדרגה הזאת. לא, שיש לי מלחמה בין הנפשות שלי, שהנפש הבהמית תובעת את שלה והנפש האלוקית תובעת את שלה, אבל אני הגעתי למקום שאני מנצח. עד כדי כך שאני מנצח בכל, אפילו במחשבה. יש הרהור עבירה, יש, שאין אדם ניצול ממנו, אבל הוא אף פעם לא מכה לטרומבוזה במוח. הוא לא מתפתח לכדי מחשבה. איפה אני, איפה זה? הלוואי בינוני. בסדר? זה העולם שאנחנו צריכים להגיע אליו. זה הקוד הגדול. זה החסיד האידיאלי. בסדר? אתה מבין מה אני אומר? זה החסיד, על זה מדובר פה. יש שלי ויש שלך. ואני רוצה לשעבד את זה להיות הכל שלי, שלך ושלך ושלך. ואם נלך כמו שעמוץ אמר, יש שלי ויש שלך, ואני רוצה שהכל יהיה שלי, שלך ושלך ושלך. ואין שום סתירה. כי שלי שלך ושלך שלך זה בדיוק כמו שלי שלך ושלך שלך. זה היינו אח.
כל הביטוי פשוט זה כאילו בעולם זה ביטוי של בן אדם לחברו.
נכון. נכון מאוד. בסדר? עכשיו תראו את זה הלאה. השני, שלי שלך ושלך שלי. לכאורה מה רע פה? זה ממש ממשיך עכשיו את מה שאנחנו מדברים עליו דידי. שלי שלך ושלך שלי. זה בעצם חיי קומונה כזה. אתם יודעים מה הבעיה בשלי, שלך ושלך שלי? לרש"י יש הגדרה מעניינת מאוד כאן. אין לו תרבות, הוא אומר. אין גבולות. אין גבולות שלי, שלך, שלך, שלי. בעצם מה אתם רוצים? זה דבר מדהים. מדהים. אין שלי. זה לצאת ממצרים בלי עולם. זה לא ייתכן. זה לא יחזיק, תעזוב. מהר מאוד יפריטו את זה בקיצור. זה לא יחזיק. זה בלתי אפשרי, כי זה לא נכון. אני מבין שיש לפעמים צורך לצאת ממצרים באופן קיצוני. 100%, אל תעשה את זה שיטה. עם הארץ, אגב, יש שני פירושים למושג עם הארץ. יש פירוש חיובי, יש דורשים אותו לשבח, ויש דורשים אותו לגנאי. יש דורשים אותו לגנאי, עם הארץ, זה פשוט כסילות. אפשר להבין את זה 100%. ויש דורשים את זה לשבח. תראו את הרב מברטנורה, איך הוא מסביר עם הארץ. תראו איזה יופי של הפירוש שלו. שלי שלך ושלך שלי עם הארץ, תסתכלו איזה יופי. שנהנה ומהנה בשווינו, וזהו, מה הוא אומר? וזהו, אתם רואים ברב מברטנורה? וזהו יישובה של הארץ. מדהים. בהמשך לרמז שאמרנו מקודם, כך מיישבים את הארץ, כך בונים. אפשר לבנות כך דברים יפים מאוד, אפשר לבנות כך יותר טוב. אנחנו רואים שחברות כאלה מצליחות לבנות. לזמן מסוים. אתה יודע למה? כי באמת אני משעבד את המקום הפרטי, זה מאוד יפה. אבל אז אין גבולות. וכשאין גבולות, אז בשום דבר אין גבולות. גם בבית אין גבולות, גם במשפחה אין גבולות. גם לא תמיד יהיו גבולות בילדים. גם לא תמיד יהיו גבולות, וכולי וכולי וכולי, ואת הרכולי כולנו מכירים. זהו יישובה של הארץ. תראו את הביטוי של הרב מברטנורה. אבל אינו יודע קרא, דכתיב ושונא מתנות יחיה. מדהים. ושונא מתנות יחיה, אומר הרב מברטנורה, זה כביש דו סיטרי, זה לא חד סיטרי. ושונא מתנות יחיה אומר, אני לא רוצה לקבל מתנות. ושונא מתנות יחיה אומר, אל תחיה ממשהו שלי. אם אתה אומר שלי שלך ושלך שלי, זאת אומרת שאתה חי ממשהו שלי. ואתה לא יודע את הקרא. זה נחמד מאוד עד ליום שבו אתה תתפוצץ ותגיד למה כשאתה נחת שבוע כי כאבה לך הרגל, אני הייתי צריך לעבוד במקומך. ואז יתפרק עולם שלם. כי אתה לא מכיר, אתם מבינים? כי החלטת לצאת ממצרים לא בתוך העולם. שני פירושים שונים לגמרי לעם הארץ. או שעם הארץ זו טיפשות, או שעם הארץ זה אחד שמיישב את הארץ, כאילו היה כתוב עם הארץ. לארציות זה טוב. עזוב, אי אפשר יהיה להתפתח פה רוחנית, זה לא עובד, זה לא נכון, לא כך ברא הקדוש ברוך הוא את העולם. אתה הצבת גבולות, אתה הצבת חורף, קיץ, שמיים, ארץ, אדם, אדם. ואתה הצבת, אני נותן מיד, ואתה הצבת תכונות, ואתה הצבת אופיים, ואתה הצבת שאיפות, ואתה לא יכול למחות את זה. זה לא שלי, שלך ושלך, שלך. שלי, שלך ושלך, שלך אומר שלי, כמו שאמרת מקודם, דידי. שלי ועוד איך. אבל הכל, 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 הכל בעבודה שלמה, אני מעביר אותו ואני רוצה כל הזמן להנות את האחרים. לא כי אני הבוס, אני צינור. שלי, שלך ושלך, שלי אומר אני צינור, בתנאי שאתה תהיה צינור. וכשאתה תפסיק להיות צינור, אז פשוט נזרוק אותך. נעשה את זה בצורה מסודרת. לא נזרוק אותך סתם. זה יהיה חוק. נעשה את זה מאורגן. זה המושג השני, של שלי, שלך ושלך שלי. ומיד אני רוצה להסביר את העומק של ההבדל בין זה לבין החסיד בעוד שנייה אחת. כן. לא, 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 זה יפה בשיר, טעו שם בשיר. שלי, שלך, שלך, שלי, שלי, שלך, שלך, שלי. אני לא יודע מאיפה השיר הזה. השיר צריך להיות שלי, שלך, שלך, שלך. לא, שלי, שלך, שלך, שלך. לא שלי, שלך, שלך, שלי. למה? חסיד הוא מעשי. עוד רגע נדבר על המעשיות שלו. הוא מעשי. שלי, שלך, שלך, שלי, זה קומונה. שלא תצליח להתאפשר. אתם יודעים מה הבעיה המרכזית שלה? שלי שלך ושלך שלי, לא מעשי. יפה מאוד. נו. ושלי שלך ושלך שלך.
זה לא מעשי, שלי שלך שלך שלי זה מעשי.
ולכן זה נקרא עם הארץ, זה מאוד מעשי. רק שזה יישבר ויתפוצץ ויתפרק וייצר עולמות חריבים וקשים. כי שלי שלך שלך שלי בעצם אומר, אני חי על חשבונך. ואתה חי על חשבוני. וכשזה לא יסתדר שאתה תחיה על חשבוני, אני ממשיך להיות על חשבונך על היומיים האלה. מבינה מה אני אומר? אינו יודע קרא ושונא מתנות יחיה. תראו את הרב מברטינור, תראו אותו, הוא נפלא. וזהו לשון עם הארץ האמור בכל מקום, שרוצה בתיקונה של הארץ. תראו איזה יופי של ביטוי. אבל אין בו חוכמה להבדיל בתיקונים הראויים. איך הוא ידע לקרוא את המפה הזה? 400 שנה. רוצה בתיקונה של הארץ באמת בתמימות, במסירות נפש. אבל אין בו חוכמה להבדיל בתיקונים הראויים. הוא מייצר מערכות מדהימות. שהם יהיו אח ורע ודבר מדהים. הכל יתפרק לו. כי הוא יהיה הראשון שיביא בהמשך למצב שבו הרבה חיים החשבון של מעט. כי לא לעולם חוסן ולא תמיד נשארים בני 17 וכולם באמת יכולים להיות שלי שלך ושלך שלי. ויש הבדלים, ויש תיקונים, ויש מערכות, ותפסיקו להחליף את הקודש ברוך. בעברית אחרת, אתם יודעים מה אומרת המשנה הזאת? אי אפשר לוותר על עבודת הנפש. שלי, שלך, שלך, שלי, מוותר על המון עבודות. שלי, שלך, שלך, שלי, אומר בוא נתחלק. למה שאני אתעסק כל היום בחינוך? אתה מומחה לחינוך, תתעסק אתה בחינוך של הילד שלי. ואני אהיה האינסטלטור שלך. זה דבר מעניין. אבל צריך להבין מה זה יצור. זה שחרור מעבודה. הפוך. החסיד הוא האיש שעובד. החסיד כל הזמן עובד. זה לא מעשי, כי קשה לנו להגיע לשם. זה הדבר היחיד המעשי, כי אנחנו יכולים להגיע לשם. זה כל מה שאנחנו רוצים ללמוד. זאת עבודה. ממש בפרק של אתמול של התניא, זה הפרק שמתאר את הפסוק במלאכי. ושבתם וראיתם בין צדיק לרשע. בין עובד אלוהים לאשר לא עבדו. אומר התניא, מה ההבדל, זה הגמרא שואלת, מה ההבדל בין צדיק לבין עובד אלוהים? בסדר? ומה ההבדל בין החלק הראשון לחלק השני? אז הגמרא אומרת שזה באיזה מצב כזה, זה במצב כזה, ואז היא אומרת, עובד אלוהים, זה גמרא מדהימה, זה זה ששונה את פרקו 101 פעמים. ואשר לא עבדו, זה זה ששונה את פרקו 100 פעמים. למד את התורה 100 פעמים, זה לא עבדו. 100 פעמים ואחת זה עובד אלוקים. האדמו"ר הזקן אומר שם דבר כזה מדהים. אומר הצדיק, בהמשך לדברינו, לא רלוונטי לי. זה הצדיק. הרשע הוא הרשע. אני עושה הרשע ככה, הוא הרשע. עובד אלוהים ואשר לא עבדו הם שניהם הבינוני שכל הזמן באמת, באמת, באמת מנסה להגיע לשם. עובד אלוהים תמיד יודע שהוא צריך לפרוץ את המסגרת. לכן הוא נקרא עובד בלשון הווה. הוא באמצע התהליך. Now. הוא עכשיו עובד. אם הוא ינוח, הוא לא יצליח. זה הקושי בלהיות בינוני אמיתי. הוא מבין שיש פה כוחות, יש לו יכולת להוביל, אבל בשביל להוביל הוא צריך כל הזמן להיות עובד. עובד אלוקים. לאשר לא עבדו, אומר התניא, זה אדם מדהים, זה אדם נפלא, ויכול להיות אגב שהוא מצליח להתגבר על היצר הזה, אבל אתה יודע למה הוא מצליח להתגבר על היצר הזה? כי הוא נורא מוכשר. כי הוא גדל בבית כזה של שיעורי בית מגיל 3 והוא מתמיד. איך הוא אומר? כי אדם שלו קצת פחות חם. הוא הגיע למה שצריך, אבל הוא לא עובד. אתם יודעים על מה מדבר את המשנה הזאת? החסיד, לא הזאת, כל השש משניות, אתם תראו את זה. החסיד הוא זה שכל הזמן עובד בלשון הווה מתמשך. עבודת חיים להגיע לשלי שלך ושלך שלך. זה שאומר שלי שלך ושלך שלי, הוא אחד שמנסה לייצר מסגרת יפה, הוא מגיע לשלב שבו הוא לא עובד. זה בעיניים אנחנו מכירים את זה. הוא יכול להיות שהוא עבד פעם. בהחלט ייתכן, יש לו סיפורים מכאן ועד להודעה חדשה. והם באמת יפים. הוא לא עובד עכשיו. החסיד כל הזמן במאבק בנפש, וכל הזמן מייצר עולם שבו נמצאים בתוך העולם, מחוץ למיצרים ולגבולות. שלי, וכשהוא אומר את המילה שלי, הוא מראה את חשבון הבנק שלו. ובאיזה סניף? שלך. ושלך, שלך. וכשתצטרך ממני משהו, אתה אף פעם לא תקבל את התחושה שזה שלי. יכול להיות שלא יהיה לי לתת. אבל איך אמרנו בהתחלה? האומר שלי, שלי ושלך, שלך, גם את החיוך לא רוצה לתת, ולכן הוא בנה מדרגות מהצד השני. החסיד לעולם לא יגיע למקום הזה. לעולם לא יגיע למקום הזה. כי הוא יגיד שלי שלך, ואם השלי הוא רק חיוך, כי אין לי שום דבר אחר חוץ מזה, זה יהיה שלך. זה לא משנה מה שלי. ומה אני אומר? הוא שלך. ושלך, שלך, אתה לא צריך לתת לי כלום חזרה. אתה לא צריך לתת לי שום דבר חזרה. אתה לא צריך להרגיש שאתה חייב לי משהו בחזרה. בעולם כזה אני ארצה לתת לך חזרה. עכשיו מובן הסיום. האומר, שלי שלי ושלך שלי. אגב, איך רש"י מגדיר, מה הכוונה? תראו את רש"י. מה, איך רש"י מגדיר, שלי שלך ושלך שלך, מהנה את הבריות מנכסה והוא אינו נהנה מאחרים, מה שאמרנו. חסיד, מה ההגדרה המדהים שעושינו? לפני משורת הדין, לא חרבה ירושלים, אלא על שדנו בה דין, כי הבינוני הוא הדין. האומר, ובזה אנחנו מסיימים, שלי, שלי ושלך, שלי, רשע. חזרה לשאלה שבה פתחנו ובה אנחנו חותמים. אז הרשע זה יותר גרוע ממידת סדום? או שסדום יותר גרוע מהרשע? סדום היא תוצאה גרועה יותר מהרשע. סדום היא תוצאה יותר גרועה. כי לא חרבה ירושלים לא אלא על שהיו ברשעים, אלא על שדנו בדין תורה. אתם יודעים מה זו מידת סדום? מידת סדום זה לעשות מזה אידיאולוגיה. מידת סדום זה, הרשע הוא רשע, אני יודע שהוא רשע. הוא מגדיר את עצמו ככה, או הוא מוגדר ככה, ואני יודע להיזהר. וזה בסדר אגב, כמה רשעים זה גם טוב לצ'ונט. זה לא מזיק, קצת מר, קצת מתוק, קצת חמוץ. מי שיודע להרבב טוב, גם עם שני רשעים אפשר להתרגל. לייצר פה סדום, מאורגן, חוקי, מתקתק, נראה צדיק, נראה בסדר. זה השם ירחם. רשע? רשע. יש רק דבר אחד יותר גרוע מרשע. רשע מחופש לצדיק. זה הדבר היחיד שיותר גרוע מרשע. ורשע מחופש לצדיק מגובה בחוק. מגובה במערכת. ויותר גרוע ופחות גרוע כל הזמן להנחה שהיא הנחת היסוד של העבודה שלנו. היזהרו מן הצבועים. רשע וחסיד והכל במובן של הכוח להיות עובד אלוקים. לעבוד. להאמין בלא מעשי. להאמין שאני יכול להיות חסיד ויכול להיות עולם של חסידים. יכול להיות עולם של חסידים. יכול להיות עולם כי אם עולם חסד ייבנה, זאת אומרת ששמו אותי בעולם שמאמינים בכוח של החסידות. מאמינים ביכולת להיות חסד. זה משניות שנותנות המון המון אור, המון 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 המון. אני אומר עוד פעם, הן מרכזות את הכל. ושוב, אני סבור שהארבע, בלי להיכנס למספרים יותר מדי, ארבע מידות, נדבר על השבע, על העשר, על הארבע, אבל ארבע מידות באדם זה ארבע מידות באדם. כמו ארבעה בנים שכנגדם דיברה התורה. שזה לא אחד רשע, ואחד חכם, והרשע הוא הבן דוד. והשכן הוא הטעם, והסבתא שלי זה, אלא זה אחד חכם ואחד רשע, כמו כל קובייה עם ארבע קצוות. וארבע מידות באדם, בא בהי הידיעה, יש באדם מידה חזקה מאוד של בינוניות, מאוד חזקה, שיכולה להביא את האדם בתוכו, בביתו, בזוגיותו, בחייו, במערכת היחסים, בכל מעגל שלו, למידת סדום. ויש באדם מידה של שלי, שלך ושלך, שלי. והוא מאוד אוהב את המידה הזאת, ואל תחשבו מיד על החברה הזאת או על החברה הזאת, תחשבו עלינו. הוא מוכן לקומונה, ויש רגעים, נחזור לזוגיות של מה זה קומונה, אין אותי ואין אותך ואין כלום ואין זה ואין זה, אבל זה מחזיק לשעה הראשונה של השבע ברכות. שמעתי את המשחקים האלה. שלי, שלך, שלך, שלי, לא מכיר אותי, לא מכיר את זה, שמענו. תצלצל בעוד שנתיים. אין את החוכמה לבנות את התיקונים הראויים. זה הפוך ממה שצריך. ויש את המקום שיש בו את החסיד בי יש את החסיד. אני הרי חתיכת סדומולוג. יש את המקום שיש את החסיד, אבל אני קמצן דור עשירי. יש בך חסיד, אגב, אמיתית, ברנטגן טוב, הוא תופס רבע. ויש בך את הרשע. לא, אני אוהב אותך כמו כל העולם. אין, יש בך את הרשע, ותפסיק בבלי במוח. והוא צריך לפעול, גם הוא תופס דרך אגב רבע. זה הבר המלך סדום. זה הליצנים אמרו פעם שכתוב רובע סדומית, מלך, נכון? מלך סדומית, כמה? רובע, נכון? מלך סדומית רובע. אז ליצנים אמרו, הרי כתוב ברה מלך סדום, לא רובע, מלך. אז הם אמרו שזה בגלל ההפיכה. אחרי שסדום התהפכה, אז מלך סדומית נהיה רבע במקום ברה, אז את כל התהפך. יש בך רבע מלך סדום, ורבע, אתה הכל, ואתה מלך גדול. והדבר החשוב ביותר, אגב, בעבודתו של החסיד, הכי חשוב, הכי חשוב, זה שידע, יש ביטוי מדהים, לפני שידע לפני מי הוא עומד, שידע מי עומד. זה ביטוי שאומרים אותו ביידיש. תדע על מה, מי עומד, אל תתחמן את עצמך. תדע מי עומד, תדע לפני מי אתה, מי אתה שלפני מי, אבל מי עומד, אל תספר מייסס, תכיר את החלקים. אז עד כאן לחלק הזה, ובשבוע הבא ניכנס למשנה של הכעס. איך אומר הרמב"ן שם באיגרת, שהיא הפתיחה לכל, הוא היסוד של כל העולם כולו, אבל לזה ניכנס בעזרת השם בנחת בשבוע הבא.